שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ. ממשלת ישראל אישרה ביום שישי, קצת לפני כניסת השבת, את תקציב המדינה לשנתיים הקרובות, ויש בו הגדלה דרמטית של תקציבי הביטחון והביטחון הלאומי, ולא רק. כמעט כל השרים קיבלו ונופפו בתקציבים שהצליחו לקושש ממש ברגע האחרון, אך נותרו לא מעט סימני שאלה על היקף הכספים הקואליציונים שינתנו ועל הצורך להגדיל את תקרת ההוצאה. אבי ברלי יהיה איתי בעניין הזה. הרפורמה להחלשת מערכת המשפט הפכה מהר מאוד גם לאירוע כלכלי, וייתכן שהיא גורמת לטלטלה גם במערך המילואים של צה"ל על רקע מחאה של למעלה מ-100 אנשי מילואים במערך המבצעים המיוחדים. הם הודיעו שהם לא ישרתו בתפקידם אם ההפיכה המשטרית הזו תעבור. הבוקר הודיע גם טייס מסוקים מצטיין במילואים שהוא מפסיק את שירותו ההתנדבותי. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה כאן כדי להסביר אם זה מדאיג את צמרת צה"ל ואיך הרמטכ"ל החדש מצליח לתמרן בתוך קרע חברתי שהולך ומתרחב. הספרייה הלאומית היא לא בדיוק המקום הראשון שנחשוב שיש בו חיסולי חשבונות פוליטיים, אבל זה כנראה מה שקורה שם. שר החינוך יואב קיש קידם במסגרת חוק ההסדרים הצעת חוק שתעניק לממשלה שליטה בקביעת חברי הדירקטוריון, שהוא זה שבוחר את חברי הנהלה, וזה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה והיועץ המשפטי של משרד האוצר. והשאלה, למה זה כל כך חשוב לממשלה? ובכן, בין בחירי הספרייה נמנים שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה, האיש שהוביל את כתבי האישום נגד ראש הממשלה, גם סלי מרידור, מהמשפחה הלוחמת בנתניהו נמצא שם, ומרב ארלוזורוב תהיה כאן כדי להסביר מה הסיפור של הספרייה. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי.
הרשננו בכנסת, הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנים 23-24 ביום שישי, ככה ממש סמוך לכניסת השבת. תכף נצלול למה שטוב בו, למה שפחות טוב בו, אבל תן לנו גם את המספר, מה הוא אומר ביחס לשנים קודמות, ואתה יודע מה, אולי נתחיל, תקציב טוב או לא טוב?
קודם כל היא אישרה תקציב, אנחנו לא יודעים אם היא אישרה את תקציב המדינה ל-23-24, היא אישרה איזשהו תקציב. למה אני מתכוון? אנחנו לא יודעים מה יש בו, אנחנו לא יודעים בכמה הוא מסתכם, אנחנו לא יודעים אם הוא עומד במגבלות הנדרשות, במגבלות התקציב, מגבלות ההוצאה, סליחה, או לא. אנחנו לא יודעים מה נכלל, מה לא נכלל, מה החלוקה, אנחנו למעשה לא יודעים שום דבר.
אנחנו לא יודעים, זהו בדיוק, השאלה, פקידי האוצר יודעים?
קודם כל, גם השרים לא יודעים מכיוון שהם לא הצביעו ביום שישי על נוסח סופי של חוק התקציב, הוא לא הודפס באותה הדפסה סופית, לא הונח והם לא הצביעו עליו, וכפי שאתה רומז ככה בשאלתך, גם פקידי האוצר נכון ליום שישי בצהריים, לאחר ההצבעה לא ידעו בדיוק מה נכלל שם, מכיוון שחלק מן הדברים נסגרו תוך לשכת ראש הממשלה, מאחורי גבה.
ובדרך כלל איך עושים את זה, אבי? בדרך כלל כל מה שמסכמים מודפס ואז מובא לאישור הממשלה? כלומר, מה היה פה בעצם חסר בתהליך שהם עשו? הם היו פשוט בלחץ זמנים להעביר את זה ביום שישי, כי זה חלק מהלוז הצפוף מאוד להעברת התקציב, ואז השאלה הייתה, קודם כל מעבירים, אחר כך נראה מה יש בזה.
קודם כל אתה מתחיל את התהליך הרבה יותר מוקדם. אתה לא עושה ישיבה אצל ראש הממשלה שבה אתה סוגר את המסגרת התקציבית שבוע או 10 ימים לפני הדדליין, ואתה לא מתחיל לשבת עם השרים באופן רשמי עם המשרדים 5 ימים לפני הדדליין, אלא אתה עושה את הדברים האלה הרבה יותר מוקדם, ולא משאיר ל-24 שעות האחרונות את ההתדיינויות ואת כיפופי הידיים המסורתיים סביב כל סעיף וסעיף. אין סיכוי שתספיק בזמן ואין סיכוי שתגיע לתוצאה שהיא מופקלת ושרירה וקיימת. מה שנוצר בסופו של יום זה באמת התקדשות טבעית שאמורה לרוך כמה ימים או כמה שבועות, ריכזו את כולה ב-24 שעות, עשו איזשהו משמע, שהבטיחו את מה שהבטיחו למי שיצעק יותר, הבטיחו יותר מדי כנראה, מכיוון שחרגו לבטח מגבלת או מתקרת ההוצאה הנדרשת.
זה אגב דבר שאפשר לסדר אותו באמצעות חקיקה שמשנה את המגבלה, כלומר אפשר לעקוף את הדבר הזה, כן? במסגרת המדיניות של כל מה שמפריע לנו, אנחנו חוקק חוק ונסתור אותו.
אפשר לעשות הכל, אפשר היה לדחות גם את המועד, אלא שאז היה מכניס אותך לבעיה מול סוכניות הדירוג ומול כל אלה שמשגיחים בשבע עיניים על מה שקורה פה ועל ההתנהלות הפיסקלית במדינה. אפשר כמובן לשבור את כלל ההוצאה ולקבוע איזשהו מנגנון אחר או יעד גירעון אחר, ואפשר כמובן לעשות תקציב עכשיו, כלומר לקחת את הנייר הזה שלכאורה הצבענו עליו, ולסדר דברים מחדש, ולארגן דברים מחדש, ולהגיד לאנשים, חבר'ה, נכון שהבטחנו לכם, אבל הבטחנו לכולכם, זה יצא גבוה מדי, ולכן או שאנחנו עכשיו משנים קצת, או מרקחים את מה שהבטחנו לכם, או שפורסים את מה שהבטחנו לכם, או שאנחנו עושים פלט, עושים פלט של כמה, לא יודע, 2%, 3%, 5%, 6%, אף אחד לא יודע.
זה עוד יכול לקרות בעצם, לא? שיבואו ויגידו, קיצוץ רוחבי, קצת חרגנו, אז אתם תקבלו פחות ממה שהבטחנו, בעצם ממה שהצבעתם עליו בישיבת הממשלה הזו.
אני משער שמה שקרה הבוקר זה מעין בקרת נזקים. יושבים במשרד האוצר, בודקים שנייה, רק שנייה, מה השארנו, מה הבטחנו, מה ביבי הבטיח, למי הוא הבטיח, מה בדיוק הוא הבטיח, סוכמים את הכל, בודקים כמה יצא, ואחרי שבודקים כמה שיצא, יתחילו לחשוב, טוב, איך אנחנו מתכנסים חזרה למה שצריך, האם אנחנו עושים קיצוץ פלט, האם אנחנו מודיעים לשר X או לשר Y מצטערים, אולי הבטיחו לך, אבל זה נפל בין הכיסאות, או לא מתאים עכשיו, ובוא נחשוב איך אנחנו פותרים את המצב, כלומר, עכשיו יעשו את מה שהיו צריכים לעשות, לפני ההצבעה ביום שישי, ומה שקרה זה, זה פשוט, קודם כל הצביעו, על משהו, כי היו חייבים להצביע ביום שישי, היו חייבים לאשר משהו ביום שישי, ועכשיו את המשהו הזה, ננסה ונעצב אותו כדי שהוא יראה כמו תקציב מסודר, ויש לנו פחות או יותר חודש לעשות את זה, עד שאנחנו צריכים לאשר חוק תקציב מסודר, פומבי, שקוף וגיוני, בכנסת יש לנו בחודש לעשות את זה, אז עכשיו אנחנו נתחיל.
כן, זה בעצם כל הזמן הממשלה, ראש הממשלה, שר האוצר, מנסים לשמור על קשר עין עם חברות הדירוג, כדי לא לאותת שיש פה איזושהי הפקרות תקציבית, או שיש פה איזה גמגום כלשהו, משום שבזירה המשפטית, בזירה הזו שבאמת אותה הפיכה משטרית, אתה יודע שאנחנו כבר תחת איזה סוג של השגחה, במובן מסוים זה מצמצם את דרגות החופש של הממשלה, אם היא רוצה לדחות, קצת למסמס, להרחיב, לסטות מכללים כאלה ואחרים, זה צמצם את דרגות החופש, רואים את זה בתקציב?
אנחנו נראה את זה בקרוב כשנדע מהו התקציב, אבל אתה רואה כבר את התוצאה של זה בהתנהלות. ההתנהלות באה ואומרת, חבר'ה, בגלל שאנחנו נמצאים תחת שבע עיניים שבוחנות אותנו בכל צעד, אנחנו חייבים להביא קודם כל תקציב, אנחנו חייבים קודם כל לפחות לשדר כלפי חוץ, לזה שאנחנו מסוגלים לקבל החלטות, יש פה דליברי בממשלה הזאת, אז קודם כל בוא נאשר את מה שצריך כדי שלמראית עין זה ייראה כמו ממשלה תקנית, הגיונית, נורמלית, ואחר כך בחדרי חדרים נסגור את מה שצריך ונתפור את כל הפינות שנשארו פתוחות ונעקם את מה שצריך ונכופף איזה כללים שנצריך כדי שנוכל לעמוד במה שהצגנו. זה מין, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה של פוסט אמת, בעידן כזה שבו כל דבר אתה יכול להגיד שהשגת או שהצלחת ואחר כך, וזה לא משנה אם יש איזה ביטוי במציאות, מקסימום נכופף את המציאות כדי שתתאים להכרזה. מצב, זו אנומליה מוחלטת כמובן, לצערנו זה יגיע גם, וזה היה צפוי שזה יגיע, גם לעולמות הפיסקליים. צריך לראות איך בדיוק האוצר יגמיש כרגע, או יעצב מחדש את התקציב באופן זה שהוא יוכל לעמוד מאחוריו, ויוכל להניח אותו בפני הכנסת. אבל המציאות היא מציאות מטורללת לחלוטין. ככה לא עובדים.
כן, אבי, אני רוצה, אין לנו כמובן את הזמן, ואת היכולת עכשיו לצלול לכל הסעיפים, אבל אני רוצה לקחת סעיף אחד, הגדלת תקציב המשרד לביטחון לאומי של איתמר בן גביר, בהגדלה ב-9 מיליארד שקלים, ביקש אומנם 14, אבל גם 9 מיליארד זה יפה מאוד, זה מרשים. הכסף הזה מיועד למיטב הבנתי להקמת משמר לאומי, להגדלת שכר לשוטרים ולתוספת בעצם של תקנים למשטרה, תוספת אולי של מאות שוטרים. עכשיו, נשאלת השאלה, ואנחנו ראינו את זה בעבר, אנחנו יודעים שכסף זה דבר נורא נורא חשוב, אבל הרבה פעמים אם אתה לא יודע להשתמש בו, אז הוא לא בהכרח פותר לך בעיות. ראינו את זה למשל משרד החינוך, ששם היה איזה עשור שבו תקציב החינוך הוכפל, אבל לא ראינו בעצם כמעט שום שינוי בהישגים החינוכיים. אז אוקיי, אז מקבל בן גביר את ה-9 מיליארד שקלים האלה. האם הוא מקבל את זה כנגד תוכנית מפורטת, מעמיקה, כזו שנבחנה, או שהוא אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, תנו לי את הכסף?
אז אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה מצוין, הוא דווקא מחזיר אותנו קצת לאחור להסכמים הקואליציוניים. אנשים שוכחים, אבל בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לבין עוצמה יהודית, סוכם על 45 מיליארד שקל תוספת לשבע שנים. כלומר, המסגרת של בן גביר לכאורה סיכם עליה עם נתניהו, ועל יסודה כמה הממשלה הזאת והצטרפה עוצמה יהודית לממשלה, דיברה על תקציב הרבה יותר גדול, אבל נו אז מה? אז חתמנו על הסכם קואליציוני והתחייבנו שם ל-45 לשבע שנים, והנה...
רגע, אבל משהו במספרים אולי לא מסתדר. אם התקציב גדל ב-9 מיליארד שקלים לשנה, תכפיל את זה בשבע שנים, אתה מקבל 63 מיליארד שקלים.
אז זה 9 מיליארד לשנתיים, מה שסגרו היום, ויש כאלה דרך אגב באוצר, שגם שעה אחרי ההצבעה היו בטוחים שזה 9 מיליארד שקל לארבע שנים, ללמדך עד כמה עמוק הבלבול, כלומר במשרד האוצר עצמו לא ידעו, לכמה שנים סגר ביבי עם איתמר בן גביר את אותה תוספת של 9 מיליארד, האם זה לארבע שנים, האם זה לשנתיים, זה לשנה, כמה מתוך זה בבסיס, וכמה מתוך זה בתוספת חד פעמית, אנחנו עד עכשיו לא יודעים, ואני חושב שגם במשרד לביטחון פנים עדיין לא יודעים כמה מתוך זה הולך לבסיס, אבל יש 9 מיליארד שקל, והם לשנתיים, והם לאו דווקא הולמים את מה שחתמנו רק לפני חודשיים בהסכם הקואליציוני, כי זה לא משנה, חתמנו אז הסכם קואליציוני כי היה צריך להקים ממשלה, ועכשיו אנחנו חותמים על הסכם אחר, כי צריך להעביר תקציב, וכל יום אנחנו נחתום איזשהו הסכם אחר, ונעדכן את מה שצריך ככה לאורך הדרך, ככה הדברים מתנהלים. עכשיו, לשאלתך, מה עושים עם 9 מיליארד שקלים האלה? אז לאיתמר בן גביר יש תוכנית סדורה, צריך לגייס עוד 4,000 שוטרים, צריך להוסיף 20% או עד 40% מסחרם של שוטרים זוטרים והכל, והכל, זאת אומרת, יש לו תוכנית מה שהוא רוצה. השאלה היא מה יוצא, וזו שאלה קצת בעייתית, מכיוון שאתה יודע, למשטרה יש למשל היום 1,600 תקנים פנויים, שהיא לא מצליחה לגייס, אנשים לא רוצים לבוא למשטרה, גם אם תיתן להם עוד 20% בשכר, הם לא יגיעו למשטרה, וגם אם הם מתגייסים למשטרה, הם לאו דווקא רוצים להיות מגויסים לאזורים שאיתמר בן גביר רוצה שהם יהיו שם, קרי בדרום למשל, או באזור ירושלים, כלומר יש פה בעיות הרבה יותר עמוקות מאשר סתם לזרוק כסף, זה מה שניסו להסביר לאיתמר בן גביר במהלך השבוע שבועיים האחרונים, אמרו לו חבוב, תקשיב, אין בעיה לתת את הכסף, נגיד ואנחנו נותנים לך את הכסף, איך אתה מתרגם את הכסף הנוסף הזה שאנחנו נותנים כדי לגייס כוח אדם, כדי להכשיר אותו בזמן, כדי להכשיר אותו טוב, מי בכלל אצלך בתוך המשטרה מסוגל לעכל כזאת תוספת כספית, כשהם לא מסוגלים היום אפילו לגייס 600 בשנה, שוטרים בשנה, או לשמור בכלל על הסדק הקיים, כלומר, אנחנו באים, צריך, נותנים לך כסף, אבל אתה לא מסוגל לעשות איתו, לא תהיה מסוגל לעשות איתו דבר, אבל אם איתמר בן גביר אי אפשר לדבר כרגע בצורה הגיונית, הוא הפעיל לחץ, הוא הפעיל שרירים, ביבי לחיץ אנחנו יודעים, ונתן לו את הכסף, הוא גם היה צריך לתת לו את הכסף הזה, מכיוון שאיתמר בן גביר מחזיר 3 אצבעות בהצבעה, יש שם 3 שרים לעוצמה יהודית, ברגע שהוא סגר עם בן גביר, הוא למעשה כופף את כל יתר המתנגדים בתקציב וכל יתר המאיימים, מכיוון שאף אחד לא רצה להישאר לבד, ברגע שסגרת עם בן גביר, שזה השחקן המתנגד הגדול, למעשה בטקטיקה שמסע ומתן, השארת, בודדת את כל יתר המתנגדים, וככה חייבת אותם להצביע בעד התקציב, וככה עברו הדברים, אז הבטחנו לבן גביר את 9 מיליארד שקל, קיבלנו 3 אצבעות נוספות בהצבעה, שברנו את ההתנגדות, השארנו תקציב, עכשיו אנחנו נדבר עם איתמר בן גביר, מה בדיוק עושים עם 9 מיליארד שקל האלה,
אבל מי עושה את זה, אבי, מי אמור לעבוד מול בן גביר, כדי לוודא שהתוכנית הזו המאוד שאפתנית, תבוצע, תמומש, שתעמוד בעצם במה ש הוא מתכנן לעשות.
כן, אז מי שיעשו את זה, זה יהיו כמובן בשיתוף פעולה, משרד האוצר ומשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל עצמה, הם יצטרכו 3 הגופים האלה לשבת ולחשוב, אני מעריך שהם יעשו אותם, יעשו את זה, את החשיבה הזאת, וינסו להוציא את זה לדרך, בסך הכל פה אני אומר, יש פה תוכנית העבודה, אם היא תצליח זה לא ברור, אם היא נדרשת ב9 מיליארד שקל בשנתיים, גם כן, משהו שהוא כרגע בגדר נעלם, אנחנו גם עוד לא יודעים כרגע כמה מתוך ה9 מיליארד שקל האלה הם לשכר וכו', וצריך לזכור דרך אגב, אפרופו משטרה, תקציב משטרת ישראל הוכפל בעשור האחרון, 80% מן התקציב הזה הולך לתשלום שכר וגמלאות, רק 20% מתקציב המשטרה שעומד היום על 14 מיליארד שקל, מופנה בכלל לצרכים מבצעיים ולצרכים לצרכי ציוד, רכש וכו', לכן יופי, אז אתה שופך עכשיו עוד 9 מיליארד שקל לתקציב שממילא הוא סובל מטייס אוטומטי בשכר, 80% ממנו הולך השכר וגמלאות, אז מה עשית בזה אם לא הברית קודם כל את המנגנון הזה שנקרא משטרת ישראל? זו בעיה שיצטרכו להתמודד איתה, ובוא נראה מה הם תכננים.
כן, אגב, יכול להיות שהדרך להתמודד איתה זה לעשות איך שמממנים בבנקים בנייה, אתה יודע, נגיד שיש קבלן שרוצה לבנות 5 בניינים, אז אומרים לו, תשמע, אתה תקבל כסף, אבל קודם תמכור את הדירות של הבניין הראשון, לפני שאתה רוצה לקבל את האשראי לבניין החמישי, ופה יכול להיות שצריך להציב באמת איזה שהם אבני דרך, כדי לראות שבאמת יש לו גם כושר ביצוע, ולא רק כושר להוציא תקציבים, שזה יפה לדעת להוציא תקציבים, לנצל את הסיטואציה לטובתך, אבל צריך לדעת גם לעשות את זה. אין לנו המון זמן לגבי תקציב הביטחון, ואני חושב שנראה לי שאנחנו נקדיש לו פרק נוסף בימים הקרובים, אבל משרד הביטחון, צהל מבסוט מאוד מההסכם ה5-שנתי הזה, שנותן לו 68 מיליארד שקלים בממוצע על פני כל אחת מהשנים, גם שם יש תוכניות גדולות לשנות הרבה מאוד דברים.
שם יש תרש מסודר, ישב עליו הרצי הלוי עוד בימים שלו כסגן רמטכ"ל, בנה תוכנית חמש שנתית של איך הוא רוצה לראות את צה"ל, ומה הוא רוצה שצה"ל יעשה. היא כרוכה בתוספת של 10 מיליארד שקל לבסיס, תוספת מאוד גדולה, והיא כרוכה למרבה הצער גם בהכשרה והלבנה של אותן תוספות פנסיוניות, ספק חוקיות, הגדלות הרמטכ"ל ומענקים פנסיוניים נוספים לבעלי הפנסיה הצוברת. גם כאן אנחנו עדיין לא יודעים מה נסגר באופן סופי, אין לנו דרך אגב לא שום דיווח רשמי עד עכשיו על מה נסגר ומה המספרים של מה שנסגר, זה מדהים. ההסכם הזה נחתם בלילה בין רביעי לחמישי ועדיין לא יצא שום הודעה לעיתונות שמפרטת מה הוא כולל, אפרופו שקיפות. אנחנו צריכים עדיין לראות מה בדיוק יוצא שם. פה אני יכול לבוא ולהגיד שעומד צבא שהכין תוכנית מסודרת במשך כמה שנים, ואנחנו סביר להניח שלכסף הזה יהיה איזשהו ייעוד. האם הייעוד הזה הוא במקום הנכון, והאם ניתן היה לקצץ בו, אלה שאלות שכמובן אנחנו נראה בהמשך.
כן, אגב, רק לציין בהקשר הזה, שיצא לי לשוחח עם כמה אנשים בסוף שבוע על תקציב המדינה, ושאלתי כמה שאלות, ממש שאלות בסיסיות, וקיבלתי שוב ושוב את התשובה, זה עוד לא סגור, זה עוד לא סגור, כזה מין גמגום כזה של דברים שהרבה מאוד דברים נותרו פתוחים, כלומר זה יפה שהממשלה אישרה תקציב, צריך רק לוודא שבאמת הפרטים הקטנים בעצם שם נמצאים כל הסיפורים הגדולים. אנחנו נמשיך ונדבר על העניין הזה בימים הקרובים. אבי ברלי, תודה.
תודה לך.
שלום לעמוס הראל.
שלום סמי.
הפרשן הצבאי של הארץ, אתה יודע, אנחנו עוסקים פה הרבה בהפיכה המשפטית או הפיכה המשטרית, או איך שלא תקרא לזה, הרבה פעמים בהיבטים משפטיים, בהיבטים כלכליים, ויכול להיות שמתפתח לנו גם היבט ביטחוני. אתה כותב בסוף השבוע שיש סימנים לגל של סרבנות בקרב טייסים במילואים, אנשי מילואים, שבעצם אומרים, אם הרפורמה הזו עוברת כמו שהיא, אנחנו לא נשרת, ואתה כותב שזה מעורר חשש במטה הכללי. הם כבר מקבלים אינדיקציות שזה משהו מאוד גדול, מאוד משמעותי, או שרוצים עוד להרוג את זה כשזה עוד קטן?
לא, זה אירוע. תשמע, בינתיים אתה לא מקבל, הם לא מוצפים במכתבים או מיילים בעניין הזה. זה סימנים ראשונים של פניות ספציפיות של אנשים, חלקם בכירים, תתי אלופים במילואים, בין השאר בחיל האוויר וגם באמן. אבל מה שאתה מתחיל לראות זה עצומות שהולכות ומתרחבות, וחלקן מותנות. כלומר, אם תעבור ההפיכה המשטרית, אם החקיקה תושלם, אז אנחנו לא נוכל יותר לשרת. והעניין העיקרי שמטריד, ובעיקר את חיל האוויר, זה העובדה שהדיאלוג הזה מתנהל בכל מקום. כמו בכל דבר אחר, מהקבוצות של גני ילדים ועד השכנים, הרי גם טייסים במילואים יש להם קבוצות וואטסאפ לפי טייסות. ושם אין כמעט טייסת בחיל האוויר שבה לא נדון הסיפור הזה, בחלק מהמקרים בצורה די נרגשת בשבוע האחרון. יש כמובן דעות לכאן ולכאן, אבל עצם הדיון הפך פתאום לגיטימי. לפני חודשיים הייתה איזו עצומה ראשונה שבאמת עוררה דאגה אצל מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, ואז הייתה איזו פנייה שלו לטייסים להרגיע, אבל אז היו באמת סימנים ראשונים שעוד לא היו מחוברים למשהו. עכשיו כשכל סוף שבוע מאות אלפי אנשים מפגינים, וכשפתאום הסיפור נהיה מוחשי, אז אמירה כזאת של טייסים היא משמעותית, וצריך לזכור בעיקר בחיל אוויר, שבו חלק גדול מהסדק הלוחם נשען על אנשי מילואים, למשל מובילי רביעיות של מטוסי קרב, הרוב המכריע שלהם הוא טייסים במילואים. אם אתה את כל החבורה הזאת פתאום מנתק מהחיל, אז לאורך זמן אתה מקבל ממש פגיעה בכשירות המבצעית של חיל האוויר.
כן, וצהל, איך הוא מתייחס לעניין הזה? בינתיים הוא מכיל את הוויכוח, הוא נותן לו להתקיים, או שהוא שוקל לבוא ולהגיד, גם כן מצידו איזה משהו שיציב גבול, שמי שמאיים, מי ששוקל, מי שפה, אני כבר מעכשיו לא מזמן אותו לצורך העניין.
אז הם לא הולכים ראש בראש, באמת מתוך ההבנה שמדובר בטובי בנינו, אנשים שנבנו הרבה שנים בקבע מילואים לצבא ולמדינה, ובעיקר מדובר גם ביחידות איכות כרגע, מצד אחד חיל האוויר והטייסות, מצד שני ראינו גם את מערך המבצעים המיוחדים, שכולל את הסיירות למיניהן של אמן, אז באמת זה אנשים שהצבא לא היה רוצה לוותר על שירותיהן כל כך בקלות. ביום חמישי הרמטכ"ל הרצי הלוי דיבר בבה"ד 1 בטקס סיום של קורס קצינים, ושם הייתה אמירה, בפעם הראשונה התייחסות פומבית, שקרא לא להכניס את צה"ל לוויכוח, אמרה מותר להפגין באופן פרטי כאזרחים, אבל אל תעשו שימוש במדים ובדרגות, וכמובן אל תסרבו. זאת הייתה פחות או יותר הפנייה, והדברים נאמרו על סמך או בעקבות דיבור צפוף עם מפקד חיל האוויר אלוף בר, זה מה שאני אמר בידיעה של יניב קובוביץ' ושלי ביום שישי. מי שיותר מודאג מכולם זה חיל האוויר, בדיוק בגלל הסיפור הזה, בגלל ההישענות הגבוהה לאורך זמן, על אנשי צוות אוויר ומילואים.
כן, עמוס, אבל רק צריך להגיד, אתה יודע, זה לא סתם שהם לא אוהבים את הרפורמה, או את מי שמוביל אותה, או את הנסיבות שבהם היא נולדה, אלא יש גם טענה שחוזרת בין טייסים, שאומרים שהם עלולים להיות יותר חשופים לתביעות על פשעי מלחמה, הם הרי אלה שטסים מעל כל מיני מקומות ומפילים פצצות, והם מרחשים שמצבם המשפטי שלהם, באופן אישי, מורה בסיטואציה הזו.
נכון, זה מה שאלה חבר הכנסת סגלוביץ' שבוע שעבר, היה באמת דיון בוועדת החוקה בדלתיים סגורות. יש אמירה מפורשת של כל היועצים המשפטיים, מהיועץ המשפטית לממשלה דרך פרקליטה הצבאית הראשית ודרך יועצים משפטיים של שב"כ, מוסד וגופים אחרים, שכולם אומרים היכולת שלנו להגן על אנשינו בחול בפורומים בינלאומיים נשענה תמיד על כך שהמערכת הישראלית המשפטית נחשבה טובה, עצמאית, אפקטיבית, ולכן העולם האמין לנו שאנחנו יכולים לטפל בדברים האלה לבד. אם היה אירוע חריג בשטחים שיצריך טיפול משפטי, ישראל, ההנחה הייתה שישראל תטפל בזה, ולכן סמכויות מתחרות לא ייכנסו פה לתמונה. זה סיפור אחר כבר, והטייסים באמת הם בחזית של העניין הזה, כיוון שרבים מהם קשורים למשל בהפצצות בעזה, או גם באירועים בלבנון שהיו קשורים בעבר, או יכולים להיות בעתיד בהרג מסיבי של אזרחים. צריך להגיד עוד דבר, טייסים באופן כללי, הרבה מהם קשורים גם בעולם העסקי וגם בעולם ההייטק. כלומר, המגע שלהם עם הקהילה הבינלאומית מצד אחד, ועם מה שקורה כרגע, ואתה מדבר על זה וכותב על זה הרבה, ההקשר הכלכלי, הסנסורים שלהם עובדים שעות נוספות, הם כבר יודעים מה קורה שם, אולי יותר מחלק מאיתנו, והם מבינים כבר את גודל המשבר ואת ההשלכות, ולכן לפחות חלקם מעורבים מאוד בסיפור הזה של המחאה. זה לא רק שאלה של עקרונות, וזה לא רק שאלה של דאגה אישית כמו בהאג, זה קשור בהכרח גם בחשש הזה ממפולת כלכלית שהוא תוצאה של הרפורמה.
כן, כשאני רואה גם אזהרות של טייסים, של אנשי יחידות מיוחדות, גם של הייטקיסטים, אנשים שאומרים תיזהרו, כי אם זה יקרה, אז אנחנו או לא נשרת, או נקנה דולרים, או נעבור לחול וכולי. אני צריך תמיד להזכיר שיש בדברים האלה גם סרבנות ופעילות אפורה. פעילות של אנשים שלא מזהירים משום דבר. הם פשוט פועלים. הם מזהים את הסיטואציה, מבינים שיש פה סכנה כזו או אחרת, והם פועלים ולא עושים מזה, לא מכתבים ולא עצומות וכולי. עד כמה אתה מזהה את הסכנה הזו, עד כמה מפקדים מזהים את הסכנה הזו?
זה כבר קורה. בחיל אוויר זה קרה עם טייסים שהודיעו שהם לא באים ליום האימון הקרוב שנקבע להם, בלי הצהרות ובלי מכתבים מפוצצים, אלא פשוט אמירות ברמה הזאת. אנשים שמרגישים שהם לא יכולים עכשיו, ולכן מוצאים דרך לא להתייצב, עדיין בלי הצהרה רשמית. ויש תופעה אחרת שקשורה רק באופן חלקי למחאה האחרונה, והיא נוגעת לעומס הגובר בשטחים. הרי במשך שנים, כיוון שהסכסוך בגדה לפחות, היה על אש נמוכה יחסית, אז כמעט לא קראו לאנשי מילואים, הייתה גם גישה כללית של צהל, פחות נשען על אנשי מילואים, פחות נעמיס עליהם, ורק הידוע גם צריך לשלם על הימם הזה, זה עולה הרבה כסף לצבא. אז בעצם העומס פחת, מה שאתה ואני זוכרים, מתקופות מילואים בשירות קרבי, לפני 10, 15, 20 שנה, כשהיית עושה חודש בשנה בלי למצמץ בכלל, בעצם ירד בצורה משמעותית, פחות או יותר לקריאה אחת לשלוש שנים לתעסוקה מבצעית. ולכן הדור הנוכחי פחות הכיר את העומס הכבד יותר שכרוך באינטיפדות למיניהן. מה שקרה לפני שנה הוא שאחרי הגל טרור שהתחיל אז בפיגועים בבאר שבע ובחדרה, ונמשך בעצם כבר קרוב לשנה, מאוד מאוד הגדילו את העומס על יחידות המילואים. השנה מדובר על 66 גדודים שיקרו לשירות בפיקוד המרכז. זה היקף עצום, היקף גדול מאוד מתוך מערך המילואים של צה"ל. אז אנשים פתאום נתקלים בסיפור חדש, וזה שאתה צריך לעשות שבועיים, שלושה, ארבעה, תוך כדי החיים, וכבר פה רואים תופעה שעוד קדמה למשבר הפוליטי והחוקתי של סרבנות אפורה והתחמקויות. עכשיו זה מתחבר לעניין של המחאה, וגם שם אתה תראה את זה, אני חושב, יותר ויותר. אני חושב שאנחנו רק רואים באמת את הניצנים של העניין הזה, אבל אם המשבר ממשיך להתקדם, או ממשיך לגלוש במורד, כמו שזה מסתמן, אנחנו בהחלט נראה תופעות יותר רחבות בכיוון הזה.
כן, נדמה לי שגם הבוקר היה מכתב של טייס מסוקים במילואים.
כן, זה עכשיו מכתב אחת לשלוש, ארבע שעות, אבל הסיפור הוא לא המכתבים עצמם, אני חושב שהם פחות יעשו כותרות, הסיפור הוא כמה אנשים התייצבו, וכמה יכול להיפגע המערך המילואים, או בעצם כמה יכול הקשירות של היחידות עצמן. אני שמעתי על יחידת מודיעין גדולה באחד הפיקודים, יש להם תרגיל בקיץ, ומפקד היחידה כבר אומר שהוא לא בטוח כמה אנשים התייצבו לו בכלל.
כן, למרות שעמוס, יש לי איזה חשד, הערכה, שבשגרה אולי הם יכולים לעשות שריר, אם יש מצב חירום אחר, התקפה, מלחמה, כל האנשים האלה מתייצבים מיד.
זה תמיד נכון. בוא נלך אחורנית, הרי ויכוחים על השטחים היו גם בעבר, בחומת מגן ב-2002.
לא, זה לא ויכוח על שטחים, זה גם לא הכיבוש, זה ויכוח על השיטה הדמוקרטית.
גם אז היו ויכוחים פוליטיים חריפים, נכון, אני מסכים איתך שהם פחות קראו את העם לשניים. הרוב היה, אני חושב שהאופן שבו זה נחצה היה פחות דרמטי מעכשיו, אבל כך למשל את מבצע חומת מגן ב-2002, גם אנשים שהסתייגו וחשבו שישראל מפעילה יותר מדי כוח, ברגע שהגיע צו 8, הרוב המכריע שלהם התייצבו. אותו דבר לגבי 2006, ממשלת אולמרט ולבנון השנייה, גם אם היית איש ימין שהסתייג מההתנתקות, לא חשבת פעמיים ולבשת מדים מרגע שקראו לך, כי הקטיושות נחתו בעורף. פה זה מצב קצת יותר עדין, אם זה מצב ביניים כזה, של הקזת דם מתמשכת בגדה, שלא מגיעה לכדי מלחמה, אז אני לא בטוח שאנשים יבואו בהמוניהם ובלב חפץ, כמו שהיה בעבר, אני חושב שכל הסיבות שתיארנו, יפעלו כאיזה מין ריסונים ובלמים על ההתייצבות, והצבא בפירוש מוטרד מזה. הצבא עצמו, אגב, צריך להגיד, אנחנו לא הזכרנו בכלל, לא את אנשי הקבע ולא את החיילים הסדירים, אני לא חושב שזה מגיע לשם עדיין, והתזה שלי היא שהם פועלים בתוך איזה מין בועה משימתית כזאת. הם רוב היום הרי עסוקים בענייניהם, החיכוך שלהם, אם אתה לא אלוף פיקוד מרכז, אתה לא מתחכך כל היום בפוליטיקה, ואתה לא כל היום יושב עם יועצים משפטיים. אז הם חיים בתוך העולם שלהם, ומתחברים רק מדי פעם למה שקורה בחוץ. ואז מניחים שהכל עובד לפי השיטות הישנות, ערכי צהל, ולא משנה אם אתה מתחת לאלונקה, אם יש לך כיפה או אין לך כיפה. העניין הוא שבהדרגה, בעיקר בגלל עולם המילואים, זה מחלחל להם לתוך הסדר היום השוטף, והם יותר ויותר מבינים שזו בעיה שגם הם יצטרכו לטפל בה.
כן, ופה נראה לי שאפשר להזכיר את המילים האלמותיות בשיר שכתב פעם יונתן גפן, שונא את המדינה, אבל מת על הפלוגה. כלומר, גם אם בסופו של דבר, מה שיגרום לך כן להתייצב למילואים, זה המחויבות לחבר'ה ולאנשים שאתה הולך איתם כברת דרך ארוכה, בסופו של דבר, כנראה זה מה שיקבע. אתה יכול לכעוס על פוליטיקאים, בסוף אתה מרגיש שבעצם המדינה נמצאת פה בסכנה.
אז אני משוכנע שזה נכון במצב חירום. השאלה, מה קורה במצבי ביניים, ובאמת אל מול הסחף שאנחנו רואים עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, מה שחשוב באמת זה הסיפור הכלכלי. הכסף שנוזל מפה החוצה, השער של הדולר שעולה, זה מה שיכריע לכאן או לכאן. אם נתניהו ימצמץ, זה יהיה בגלל הדברים האלה, ובצירוף עם הלחץ האמריקאי. אני מציע לא לזלזל במה שקורה בצבא. לכאורה זה, אתה יודע, זה מין קישוטים כאלה על הסיפור הכללי, אבל תחשוב על חיל האוויר, כל מי שמבין דבר או שניים בביטחון, יודע כמה העוצמה הישראלית כולה, נשענת על הכוח ועל האפקטיביות המרובה של חיל האוויר ושל קהילת המודיעין. אם במקומות האלה אתה רואה סדקים לאורך זמן, אז גם נתניהו עצמו צריך להיות מאוד מאוד מודע לכך ומאוד מאוד זהיר בפעילות שלו בגלל ההשלכות האפשריות.
בהחלט. עמוס הראל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
תראי, המקום האחרון שהייתי מצפה שיהיו גם בו קרבות פוליטיים וקרבות שליטה ומה לא, זה הספרייה הלאומית. נשמע לי מקום כזה שאתה נכנס, לוקח איזה ספר, יושב לך בשקט, אבל הספרייה הזו לא נמצאת בשקט, כי מסתבר ששר החינוך בעצם קידם הצעת חוק שאמורה להחליש מאוד את כל גורמי הפיקוח בספרייה הלאומית. מה בדיוק הצעת החוק הזו אומרת ולמה הם עושים את זה?
תראה, זה האמת הצעת חוק מדהימה. הספרייה הלאומית היא מוזיאון לאומי, היא מקבילה לספריית הקונגרס האמריקאית המפורסמת, היא אגב מתחרה איתה על קבלת תוספים, באמת מוסד שמחזיק בכמה מהמוסמכים או הכי חשובים שיש, כתבי עגנון, כתבי הרמב״ם, כתבים של ניוטון עם כוללים בכתיבה בעברית, הכל כמובן כתבים מקוריים, מוסד מדהים, שכל השנים היה בבעלות האוניברסיטה העברית, חסה תחת גם החופש האקדמי של האוניברסיטה, ב-2007 הוא עבר לידי המדינה, האוניברסיטה העבירה את המניות למדינה, בתמורה לחוק, שבו נקבע כמובן שהספרייה היא סוג של מוסד אקדמי, ותהנה כמובן מעצמאות מוחלטת, מקבל את תקציב הממשלה, אבל הדירקטוריון שלה יהיה כולו עצמאי, אנשי מקצוע וכו' וכו'. מאז 2007 הספרייה משגשגת, היא הצליחה לגייס למעלה ממיליארד שקל תרומות, היא מקימה גם זיון חדש, בבניין חדש, היא מקבלת אוספים בקצב גובר והולך, ולכאורה, אתה יודע, הכל מצוין, עד שנחתה השבוע בקשה של השר קיש, לצרף לחוק ההסדרים, החוק כבר סגור, הוא יומיים לפני הדיון בממשלה, לצרף לחוק ההסדרים הצעה, שבה הוא מבטא את העצמאות של הספרייה הלאומית, ומחפיף אותה אליו, כלומר, הוא ימנה את כל הדירקטורים, או את הרוב שלהם, ולא רק, אלא שגם לא יהיה להם תנאי כשירות. אגב, זה פעם ראשונה בספר החוקים הישראלי, ששר דורש למנות דירקטורים בלי שום תנאי כשירות. מי שהוא רוצה, איך שבא לו. עכשיו, נשאלת השאלה, למה יש שם איזשהו תירוץ קלוש של פיקוח על כספי ציבור? מה זה קשור? הרי דירקטוריון עצמאי ומקצועי, זה לא פוגע בשקיפות ופיקוח על כספי ציבור.
כן.
זה ברור שיש כאן ניסיון להשתלט על הספרייה.
אבל את יודעת, נגיד שאתה משתלט על הספרייה, איך זה בדיוק עוזר לך בתור, נגיד, מוקד כוח פוליטי, במסגרת הניסיון של הממשלה הזו לבוא ולהחליש כל מוקד כוח אחר? הספרייה היא מוקד כוח פוליטי?
א', היא לא מוקד כוח פוליטי. אבל יש כאן שני תשובות. אחד, יש שליטה בנרטיב. כי בסוף כל האוספים שקשורים להיסטוריה של התרבות היהודית העתיקה והעכשווית, כולם היום מועברים לספרייה, כולל, אתה יודע, כל הסופרים הכי גדולים. עכשיו, אתה יודע, הכל עולה למונגש לציבור באופן דיגיטלי, יש כמובן סדר, אי אפשר להנגיש את הכל. אז למשל, אם אני שולט בתאגיד בדירקטוריון של הספרייה, אז אני אדאג שארכיון ההתנתקות יעלה לפני שיעלו כתביו של דוד גרוסמן, יעלה באופן דיגיטלי. למשל, זה שליטה בנרטיב. האם זה מה שהוא רוצה לעשות? אני לא יודעת, אבל ברגע שפורסם שהולכת המדינה להשתלט על הספרייה, מיד ראינו את הריקושטים, מיד הרבה מאוד סופרים הודיעו שהם לא יעבירו את הכתבים שלהם לספרייה, והערכה היא שהתרומה של אוספים תיפגע באופן אנוש, ואגב, תורמים משכו כבר 80 מיליון שקל. יש הסבר יותר מהותי, שאומר מי היום עובד, מי היום הנהלת הספרייה? יש שם שני אנשים, אחד סלי מרידור, כמובן קשור למשפחת מרידור, דן מרידור זה אחיו, ושתיים, שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, מי שכמובן היה אדריכל לחקירות של נתניהו, הוא גם מתפקיד בכיר בספרייה. עכשיו ברגע שמחליפים את כל הדירקטוריון, מפטרים, אז גם מפטרים את סלי מרידור, וגם כמובן שהדירקטוריון החדש, יוכל בקלות לפטר את שי ניצן. כלומר, בעצם החשד שלנו, שמדובר בהצעת חוק, שפוגעת באחד מבאמת מוסדות התרבות, וצרות תרבות הכי חשובים שיש, וכל זה כדי לרדוף את שי ניצן.
אני יכול להבין למה רוצים לתת לשי ניצן בעיטה. בסדר. אבל אני אומר, נגיד שתשימו שם מישהו מטעמכם, גם בסדר, אבל השאלה איך זה משנה את המהות של עבודת הספרייה, אם באמת יש להם כוונה לעשות שינוי בעבודתה, לפגוע בעצמאות שלה, או שזה בסך הכל חיסול חשבונות עם שי ניצן?
אז א', זה כנראה חיסול חשבונות, אבל הדרך מחסלים את הספרייה, כי ברגע שהספרייה איננה עצמאית, זה כבר, זה אגב הפרת ההסכם שנעשה עם אוניברסיטה העברית ככל הנראה, וזה ברור, תחשוב שוב, התחרות של הספרייה הלאומית הישראלית, זה מול ספרת הקונגרס האמריקאית, גוף מפואר, שאנחנו שומעים עליו בכל הסרטים, שבא בן אדם כזה שמחזיק בכתבים של ניוטון, והוא בא לשקול איפה הוא יתרום, אז היום הוא תרם את זה לירושלים, מחר הוא כלום לא יתרום את זה לירושלים, כי אם זה גוף ממשלתי, ששר החינוך שולט בו, וממנה עליו דירקטורים אפילו ללא כישורים, הוא יכול מחר לשים את התר רחוב בתור דירקטור שם, למה שמישהו יתרום לשם אוספים? זה ברור שזה ממוטט את הספרייה, עכשיו באמת, זה שחיית תרבות, זה נכסים שלא יסולו בפז, אנחנו הורסים מוסד שהוא ערס התרבות שלנו, בגלל כנראה נקמנות אישית, והניסיון להלך הימים, על חוקרים, על פרקליטים. עכשיו גם אני רוצה להגיד עוד משהו, באיזה מדינות ובאיזה סוג של ארגונים אנחנו מהלכים אימים על פרקליטים ועל חוקרים? איך מדינת ישראל נראית?
כן.
עכשיו אני רוצה לפוף רגע, נקודה אחרונה, התהליך, כדי שהצעת החוק הזאת תעבור, מכיוון שהיא צורפה ברגע האחרון וכבר אי אפשר לצרף לחוק ההסדרים, עשו כאן תרגיל שלא קרה ב-75 שנות שלטונה קיומה של מדינת ישראל, צרפו את החוק הזה, הצעת החוק הזו לממשלה, מבלי שמשרד המשפטים יודע ומאשר. כלומר, בפעם הראשונה אי פעם, אישרו הצעת חוק ממשלתית, מאחורי גבו של משרד המשפטים. מזכירה, כל חוק של ממשלת ישראל עובר תמיד דרך משרד המשפטים, ככה עובדת הממשלה. לכן המציאו כאן תהליך חדש בפועל, ייצרנו את משרד המשפטים, הפכנו אותו משרד שלא צריך אותו יותר. והכל, ככל הנראה, מתוך נקמנות אישית ורצון ללך עם אמא שי ניצן.
כן.
זה פשוט, אתה יודע, זה שפל מדרגה שכבר אין מילים בפי להדגיש אותו.
כן, אז תגידי, אני מבין שמאות סופרים ומשוררים יוצאים בעצם נגד התיקון של החוק הזה, והם אפילו אומרים באיזושהי עצומה שהם כותבים, שאם זה, אם הספרייה תוכפף לגורמים פוליטיים, לא נפקיד בה את ספרנו. זה אומר מה, לפי החוק הם חייבים להפקיד את הספרים שלהם בספרייה?
לא, לא, בוודאי שלא, לא, לא, בוודאי שלא. זה מדובר על הארכיונים האישיים שלהם, יכולים לעשות איתם מה שהם רוצים, מטבע הדברים זה לא יעבור כבר לספרייה, אבל לא מדובר רק בסופרים ומשוררים ישראלים, מדובר בכל, באמת, תחשבו על כל הטקסטים הכי מכוננים של הדת היהודית לדורותיה, שמוחזקים בידי כל מיני אוספים פרטיים, ושהיה סיכוי טוב היום שהם יעברו, ליעברו לספרייה, כבר לא יעברו יותר. כתבי רמב״ם כאלה, כתבי ניוטון כאלה, כתבי קפקא, הם לא יעברו יותר.
כן, רק אנקדוטה, ביקרתי בספרייה הלאומית לפני כמה שנים, וסיפרו לי שלא רק שיש שם ספרים, יש שם גם המון סרטוני וידאו, כולל, והם אוספים את זה, סרטוני וידאו מהבר מצוות שלנו, הם רוצים לייצר שם באמת איזה מאגר מאוד מאוד גדול, שמתעד את החיים בארץ ישראל בכל מיני היבטים, לרבות איך חוגגים בר מצווה בשנות ה-70, ה-80 וה-90, וגם את זה אוספים שם, ככה שבאמת השאלה של נרטיבים היא שאלה סופר משמעותית. איך זה ייגמר להערכתך? בגץ?
אתה יודע, אני בעת הזו, אני כבר קשה לי להעריך, זה כל כך מופרך, זה כל כך משולל כל היגיון, זה כל כך להרוס בשביל להרוס, שאני באמת, אני מוצאת עצמי בלי מילים.
כן, אבל זה תהיה עתירה לבגץ, שתבוא ותגיד שזה מנוגד
למשהו. אין בגץ, לא? בגץ אסור לו להפריע לבנות על המשנה, אז מה אתה משנה?
כן, זהו, שאלה מה יקדם למה? חיסול בגץ או חיסול הספרייה? מרב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נודה למאיה בניסן ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.